שלום, קוראים לי ניר סבטו, ואני מנהל האסטרטגיה ב-One Hour Translation.
אני אביגיל לוין, מנהלת שיווק וקהילה בסמסונג נקסט בתל אביב.
ואני סימונה ולסקי, ואני מנהלת צוות שותפויות אסטרטגיות בחטיבת מוצר של וויקס.
והיום אנחנו בפודקאסט מה בתפקיד, שהמטרה שלו היא להנגיש לציבור את התפקידים הלא טכנולוגיים בהייטק, ואיך נראים חיי היומיום של העובדים בהם. אז בוא נתחיל.
יאללה, צהריים טובים ניר, מה נשמע?
בסדר גמור.
אז ספר לנו שנייה במשפט או שניים, מה החברה שאתה עובד בה עושה בעצם?
סבבה. אז One Hour Translation היא חברה שהיא בעצם פלטפורמה, שמחברת בצד אחד חברות, בעיקר חברות קצת אינדיבידואליים שרוצים, שבדרך כלל עושים ביזנס בכמה מדינות ורוצות לתקשר יותר טוב עם הלקוחות שלהם, ובצד השני רשת של משהו כמו 25,000 מתרגמים מוסמכים במגוון של שפות, במגוון של תחומי מקצועיות, והפלטפורמה בעצם מקשרת ביניהם לפרויקטים של לוקליזציה. זאת אומרת, אני יודע, יש לי הרבה מאוד פרילנסרים שיושבים ומחכים לעבודה, ואני יודע לנתב כל פרויקט לטלנט המתאים.
אז מה בעצם התפקיד שלך ואיך הגעת אליו?
וואי, תקשיבי, שתפקידים של אסטרטגיה בטק, זה יש המון, וכל תפקיד הוא נראה קצת שונה. אני הגעתי לחברה כשהחברה הייתה באיזושהי נקודה בזמן שהייתה מאוד מאוד מיוחדת. החברה קיימת כבר משהו כמו 10 שנים בערך, גדולה, משהו כמו 100 אנשים, הכנסות, רווחית, הכל בסדר. וכשאני הגעתי חודש אחרי שהתחלף מנכ״ל, ובעצם המנכ״ל החדש ראה את החברה הזאת שהיא מדהימה ועל הכיפק בה, והיא עושה הכל טוב בעולם של תרגום, ורצה לקחת אותה ל-next level. לא ידע בדיוק לאן, לא ידע בדיוק מה זה אומר, היה לו המון על הראש, עדיין יש לו המון על הראש למען האמת, ובעצם הוא פגשתי אותו בבית קפה והוא הציע לי בוא תצטרף ותעזור לי לקחת את הדבר הזה שנקרא One Hour Translation למשהו שהוא לחברה שהיא גדולה פי 2 או פי 3 או פי 4, וזו המשימה שאנחנו יוצאים אליה.
נשמע מגניב, נשמע כמו אתגר רציני, אבל איך הגעת לשבת איתו לקפה ומה מהרקע שלך גרם לזה שהוא אמין שאתה תהיה בן אדם הנכון שיצליח לקחת את החברה למקומות המטורפים האלה?
אז ככה, אני חושב שספציפית לי ברקע יש שתי נקודות שהיו, שהן עדיין מאוד מאוד חזקות מבחינת הרקע שלי לתפקיד הספציפי הזה. מצד אחד, אני גדלתי בעולם של אסטרטגיה. עבדתי בשלדור, שהיא חברת אסטרטגיה, לדעתי, אני משוחד, אבל מספר אחת בארץ. אז יש לי יסודות די טובים של אסטרטגיה וביזדב וכזה, נניח ראש אנליטי כזה, ובתפקיד הקודם שלי עבדתי בפייבר, ששם זה, יש לי היכרות מאוד טובה עם גיג אקונומי, מרקט פלייס, שירותי פרילנסרים, דיג'יטל סרוויסס, אז אני הייתי יחסית, אני חושב שאני ממש זוכר את הרגע הזה שדיברנו בטלפון, אמרתי לו כן, אני עזבתי את פייבר ואסטרטגיה, והוא אמר אוקיי, בוא תעצור הכל, בוא נשב לקפה, בוא תספר לי מה אתה חושב.
אבל איך עשית את המעבר הזה משלדור לפייבר? כי בעצם הפודקאסט שלנו מכוון לאנשים שבדיוק רוצים לעשות את המעברים האלה של העולם הלא טכנולוגי לעולם הטכנולוגי, אז איך בעצם עשית את המעבר הזה ממישהו שעובד בחברת אסטרטגיה?
האמת שזה מעבר לא ממש קל, בדרך כלל
קצת פסימיות בשיחה.
כן, תראי, אני אסביר למה,
בשביל זה אנחנו פה.
רוב חברות, אני אסביר לכן איך אני רואה את זה, סבבה? רוב חברות הייעוץ האסטרטגי, זאת אומרת, מקינזי, שלדור, BCG, כאלה, הן בדרך כלל לא עובדות עם סטארט-אפים. זאת אומרת, בדרך כלל היועצים שעובדים בהם, בדרך כלל עובדים עם, לא יודע מה, שופרסל, בזק.
מסורתיות, חברות
מסורתיות. בנקים, זה התעשייה. ובדרך כלל, אתה לומד המון המון סקיל שקשורים לאסטרטגיה, לניתוח שוק, לניתוח תחרות, חדשנות, כל מיני דברים כאלה. אבל אתה ממש ממש לא נמצא בעולם ובקצב ובתרבות אפילו של סטארט-אפים. וזה, אני חושב שהרבה חבר'ה שהם מאוד מאוד מוכשרים, אין להם מספיק את ההבנה של אינטרנט, סטארט-אפים, פיתוח, R&D, כאילו, את המושגים האלה, הרבה פעמים זה נשמע להם סינית, ולכן המעבר הוא קצת קשה. וכשאני עשיתי את המעבר לפייבר, פייבר הייתה המשרה הראשונה שלי בטק, וזה היה ממש כאילו הלם. לא הכרתי כלום, לא הבנתי כלום, פעם ראשונה ראיתי סלק, חשבתי שאני חוטף חום.
שאיך מצאת את התפקיד? הם חיפשו מישהו מעולמות האסטרטגיה בעצם? ופשוט הגשת קורות חיים?
כן. לפייבר זה היה ככה, הגשתי קולד, כאילו לא הכרתי אף אחד, הגשתי קורות חיים, בלי כלום. הרבה פעמים אני אגיד כאילו באופן כללי על השוק, הרבה פעמים משרות אסטרטגיה זה משרות שהן לאו דווקא מפורסמות. זאת אומרת, בשונה מ... אני חושב 90 ומשהו אחוז משאר המשרות ברוב החברות, הרבה פעמים הפונקציה של אסטרטגיה היא פונקציה שהיא מחפשים אותה כזה אופליין.
ועניין אותי, למה בכלל היית בשלדור? למה רצית לעשות את המעבר להייטק? כאילו מה, what's the big deal? כאילו מה, כאילו נשמע לי אחלה חברה, נשמע לי תפקיד מדהים, אנשים מתים להיכנס לתפקידים האלה, מה בער לך ללכת כאילו ולעזוב את זה ולהיכנס להייטק?
לא, זו שאלה ממש ממש במקום. יש שלב בחיים של יועצים בחברות ייעוץ, לא אצל כולם, אבל אצל הרבה, שבאיזשהו שלב אתה קצת כזה מתבאס מזה שאתה רק מכין מצגות כל היום, ורק עוזר ללקוחות להגיע לאיזשהו רעיון מאוד מאוד מגניב, ואתה לא שם ביום שאחרי. אתה לא מוביל את זה, אתה לא חלק מזה, אתה לא רואה את התוצאות, וזה היה משהו...
אתה מהצד.
לגמרי. ואני, כן. בשלדור, עברו כבר מספיק שנים, אז אני יכול להגיד, עבדתי עם חברה, כי בדרך כלל שומרים, יש את הקטע הזה של לשמור על סודיות, של לקוחות וזה, עבדתי עם חברת תחבורה ציבורית בישראל, בסדר? חברה כאילו, לא, הכי, הייטק רק הפוך, 180 מעלות, ברמה של אנשים מעשנים בחדרים, ואתה נכנס, הם מרססים עם ספרי כאילו, כדי שלא תריח תריח, זה היה הווייב. ועשינו שם פרויקט, ואני, אם היית אומרת לי בסוף הפרויקט, ניר, בוא עכשיו קח משרה בחברה הזו, הייתי מאח יאללה, כאילו, אני אף על זה. אני רוצה לעבוד בחברה הזאת. והתחושה הזאת של להיות יועץ, באיזשהו שלב קצת, כזה, קצת נמסה עליי, ואז הסתכלתי סביב, אני חושב פייבר חברה, אז היא הייתה קצת פחות מוכרת. עברו איזה, זה היה לפני ההנפקה, וכזה, עוד הייתה טיפה לי יותר קטנה, וקצת פחות מפורסמת, ואני ביג פן שלה. וזה היה משרד חולמותה, ירדתי בתנאי. כאילו, כל ה... במובן החומרי של הדברים, הלכתי טיפה אחורה, אבל החלטה מאוד טובה שלי.
נראה לי אתה אחד המוראיינים הראשונים שלנו שאומר את זה, שבשביל לעבור להייטק היית צריך ללכת אחורה, זה משהו שאנחנו לא שומעים הרבה, וזה מעניין, זה זווית חדשה, זה... אוקיי, אתה משנה.
אני חושבת שזה תלוי מתי עוברים להייטק, כאילו באיזה שלב בקריירה.
אבל סתם בשביל להוציא את עצמי טוב, סגרתי את הפער די מהר אחר כך, כן? אז כאילו, כל זה.
לא דאגנו.
המשכת בפייבר כאילו במסלול הזה אסטרטגיה, או שאמרת אני בא לפה ללמוד את העולם של האונליין וזה, וכאילו להכיר עוד דברים, או שכן היה איזה קו מקשר שבעצם רצית לשמור עליו?
לגמרי, הקו המקשר שאני רץ עליו, ואני מנחה שאני אמשיך לרוץ עליו גם שנים קדימה, זה אסטרטגיה. ואני גם לא הייתי הולך למשרה אחרת, וגם כנראה לא היו מקבלים אותי למשרה אחרת, כי הייתי ירוק לגמרי בכל מה שקשור לטק. אבל באסטרטגיה יש מלא דברים שאני יודע, אני מרגיש מאוד חזק שם, אז לכן החלתי לעשות את המעבר הזה, והוא עבד יחסית סבבה.
מה באמת בתכלס? זאת אומרת, מתפקיד של יועץ לתפקיד של מישהו שבונה אסטרטגיה בתוך חברה, איך נראה התפקיד שונה?
אז תראי, כאן זה קצת שונה מחברה לחברה, ואני יכול להגיד לך, ב-One Hour Translation, התפקיד הזה מבחינתי הוא חגיגה, כי הוא גם, יש בו הרבה מאוד עבודה שהיא high-level, של לנתח את השוק, את הלקוחות שלנו, את המתחרים שלנו, ולהגדיר נתיב לחברה שנלך בו בשנה, בשנתיים הקרובות, ואיזה שינויים גדולים אנחנו רוצים לעשות. וזה יורד גם מאוד 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 למטה, לעבודה עם לקוחות על פרויקטים ניסיוניים, להרים שותפויות אסטרטגיות ברמה שאני כאילו... אני ה-customer support, ואני project management, ואני עושה הכל מהכל. זה בכלל משהו שהוא... לאנשים שעוסקים באסטרטגיה, אני חושב שסוג האופי הוא אופי של generalist. זאת אומרת, אתה חייב להיות באדם שהוא מאוד מאוד אוהב לעשות קצת מהכל, ולא להיות מאלה שאומרים, תקשיבו, אני יש לי נישה שאני מאוד מאוד אוהב את הנישה הזאת, לא יודע מה זה, PPC, זה שפת תכנות ספציפית שאני אוהב, או לא יודע מה. כאסטרטגיה, אתה חייב לדעת לעשות מגוון של דברים. אתה חייב שיהיה לך קצת הבנה טכנית, אתה חייב לדעת לעלות לפגישות עם ספקים ועם שותפים ועם לקוחות, וקצת עין עיצובית, וזה קצת מהכל. ואני מרגיש את זה ממש היום, כשאני גם מתעסק ממש ממש בהיי לבל, מצגות למשקיעים, ולא יודע מה, שיחות עם שותפים וחברות מחול והכל, אבל גם ממש הביטס אנד בייטס של הביזנס, לענות לסופורט טיקטס. כאילו אני עושה גם וגם.
אוקיי, אז קצת כבר הכנסת אותנו לתפקיד, וזרקת כמה דברים שאתה מתעסק איתם, אבל איך באמת, אסטרטגיה זה מילה נורא גדולה, אותי היא תמיד מרתיעה. איך נראה היום יום? מה, אתה נכנס למשרד, מתיישב מול המחשב, ואז מה קורה?
אז ככה, אני, היום שלי מחולק לשלושה צירים גדולים שאני עובד בהם. סבבה? יש לי ציר אחד שאני מסתכל עליו, שזה צור השותפויות. יש, בשונה מסיילס, חלק מהמטרות ששמנו לעצמנו, וזה יכול להיות שזה לא בכל חברה עובד ככה, אבל לנו יש הרבה עניין שרוב הלקוחות שלנו היום מגיעים דיירקט. זאת אומרת, יש לי מערכות יחסים ישירות עם 100% מהלקוחות. ובתעשייה שלנו זה לא לגמרי מקובל עד הסוף. זאת אומרת, הרבה מאוד חברות עובדות דרך שותפים שהם אסטרטגיים. אז אני לקחתי כמשימה את הציר הזה של שותפיות אסטרטגיות, ובזה אני עסוק חלק ניכר מהיום. אני מאתר את השותפים הרלוונטיים, עובד איתם. זה לא ממש סיילס, זה יותר כזה להבין כל שותף, מה מניע אותו, איך מתחברים אליו ברמה הטכנולוגית, מה הביזנס מודל שמעניין אותו, איך אנחנו גורמים לזה לקרות, כל המעטפת, כל הריליישנשיפ. אז זה דבר אחד שאני עושה. זאת אומרת, מיילים, ישיבות, מניע את הציר הזה. ציר שני, זה ציר של התרחבות לא אורגנית, אוקיי? אנחנו אמנם חברה יחסית קטנה, אבל מחפשים חברות באופן אקטיבי שיכולות להשלים לנו סט של שירותים שאנחנו מעוניינים להוסיף לפלטפורמה. חלק מהאסטרטגיה שלנו היא להפוך מה-one trick pony של תרגום ל-end-to-end solution בכל העולם של לוקליזציה, והוא קצת יותר רחב מתרגום. אז אנחנו מסתכלים על חברות יחסית קטנות, וגם שם אני עסוק בלדבר איתם ולראות איך אנחנו עושים מהלכים של לרכוש, joint ventures, דברים כאלה בציר הזה. הציר השלישי זה ציר שהוא יותר פנימי, ועבודה עם אנשים בתוך החברה, על לפתח מנועי צמיחה חדשים בתוך החברה. זאת אומרת, לקחת את הקהילה שלי, לקחת את הפלטפורמה שלי, לראות איזה עוד שירותים אני יכול להוסיף עליה עם הטלנט הקיים. סתם דוגמה, בשביל שנעשה את זה טיפה יותר כזה מוחשי, אז יש לנו, מסתבר לנו שהרבה מאוד מהלקוחות שלנו הם אנשים שמתרגמים אתרים. זאת אומרת, יש חברות תרגום שמתעסקות רק בפטנטים, או רק בלייף סיינס, דברים כאלה. אצלנו איכשהו קרה שהרבה מאוד אתרים מגיעים כדי לתרגם את האתר, בעצם לצמוח עם האתר במדינות שונות, וסביב ההבנה הזו אמרנו בוא נעשה איזשהו מוצר שהוא עדיין נשען על הטלנט הקיים, אבל טיפה יותר מתקדם, ואנחנו בעצם מציגים עכשיו איזשהו מוצר שנקרא SEO Translation, שאומר סבבה, אני אתרגם לך את האתר, אבל אני מוסיף שלב אחד לפני. אני מוסיף שלב של keyword research בשפת היעד, ואז אני לא סתם מתרגם אותו, אני אתרגם אותו עם המילים שמנועי החיפוש באותה מדינה יבינו כמה שיותר טוב, ובמילים הכי אטרקטיביות איך, על מה התוכן שלך ומה אתה רוצה להשיג. ואנחנו רואים שלקוחות עפים על זה, כי אומרים, שמע, אני לא רוצה לתרגם את הדברים בהכרח בצורה הלשונית הכי נכונה, כי בסוף translation זה means to an end. אני רוצה לקבל עוד טראפיק אורגני, אני רוצה לשפר את הקונברז'ן שלי במדינות אחרות. וזה סוג פרויקט כזה שאני מוביל בתוך החברה, וכאן זה גם לעבוד עם הצוות של delivery ו-operations ו-marketing, זה ממש ממש cross-company effort שאני מרכז. אז אם אני כאילו מחבר את שלושת הדברים, אז שותפויות אסטרטגיות וצמיחה לא אורגנית ומנועי צמיחה חדשים, ויש הרבה יוזמות. בדרך כלל זה גם כזה, אני הכתובת בארגון לכל רעיון שמישהו חושב לעצמו, וואו, איזה מגניב יהיה אם נתרגם אתרי שופיפיי דרך אפליקציה כזו, ומה, יאללה, אז אני מסתכל על זה. חלק מהיוזמות אני הורג, כאילו אומרת, שמו, נראה לי אחלה של דבר, לא בפוקוס, מציע שנתייחס לזה בקיו הבא, וחלק אנחנו מרימים.
מגניב.
זה היה פרטק, האמת. זה כאילו עשה לי קצת סדר, נראה לי בתפקיד שלי. חשבתי איך לחלק אותו, וזה מצחיק, כי אני גם מתעסקת בהרבה מהדברים, ודווקא זה מאוד, down to earth, ולא קצת high level, כמו שאני תופסת לפעמים אסטרטגיה, שזה מרגיש לי כזה קצת ממגדל השן, אבל אביגי,
אני אגיד, יש, אני רגע, אני רוצה להגיד משהו על זה, שהוא כאילו נורא חשוב לי. יש, אני חושב שמה שיכול לעשות את הדברים מאוד מאוד טוב, כאילו אם אני עולה באמת ל-high level, אז גם בתפקיד שלי, השלושה חודשים הראשונים, כמעט לא עשיתי כלום חוץ מלנתח את החברה ולהבין את השוק ולהבין את הכיוון האסטרטגי שאליו אנחנו רוצים ללכת אליו, ואז כל הדברים שאני עושה הם דברים שמתחברים לאסטרטגיה. זאת אומרת, כשאני מחפש שותפויות, אני מחפש שותפויות שעוזרות לי להגשים את האסטרטגיה שלי, מנוי צמיחה חדשים, אותו דבר, גם רכישות, הכל נועד כדי לשרת את ה-high level, אבל בחברה קטנה, אתה גם וגם. אתה גם האסטרטג הדגול שמתכנן, וגם הבן אדם החייל הפשוט שעושה את האקסקיושן.
שאתה לבד בצוות, או שאתה מנהל צוות? מה הממשק שלך עם האנשים אחרים בתוך הארגון?
אז אני הרבה זמן הייתי לבד, זאת אומרת, אני כאן שנה, ולפני חודשיים קיבלתי עובדת אחת, שעוזרת לי בעיקר בעבודה הפנימית, בעיקר בפיתוח את המוצרים החדשים, עוזרת כזה לשמן את כל גלגלי השיניים, אבל רוב הזמן זה עבודה שהיא מאוד, היא לא משרה מאוד מאוד ניהולית, גם בהרבה ארגונים אחרים, אתה בעיקר עובד עם מחלקות אחרות, עם פונקציות אחרות, ולא עובד עם איזושהי יחידה משלך במנותק מהארגון.
זה מוביל אותי, האמת, לשאלה שקצת נגעת בה כבר, התחלת להגיד שזה מאוד ג'נרליסטי, וצריך להיות מישהו כזה מאוד ג'נרליסטי, שלא רק בדבר אחד, וזה מתחבר לזה שבעצם זה גם לא ניהולי לפעמים, אז זה הרבה פעמים עניין של בטח לרתום אנשים, מה שנקרא, ללא יכולת, אתה לא מנהל שלהם, אז תן לנו עוד קצת מהתכונות אופי, ומהמיומנויות שלדעתך, בן אדם לתפקיד כזה צריך לבוא איתם.
תראי, הבן אישי פה הוא חשוב. וזה משהו שלמדתי לאורך הדרך. אני יכול גם להגיד על עצמי, אני בהתחלה הייתי קצת פחות בבן אישי, והייתי יותר כזה אנליסטי, קר, מחושב, גנטים, ועם הזמן התחלתי להבין שצריך להשקיע בזה יותר. בצהריים עם אנשים, בקפה, ולקפוץ לבקר, עכשיו כשאנחנו עובדים מהבית, ולקפוץ לבקר אותם בבית שלהם, להיפגש אחר הצהריים, איך לשתות בירה, גם לייצר את החיבור האישי הזה, וגם, זאת אומרת, זה ממש המיקס הזה, גם מתודה סדורה, לאן הולכים, שלבים, אבל גם כזה לשמור על הדופק חם עם האנשים, חוץ מזה שזה כיף, כאילו זה, סוף אנחנו חברה שכזה יחסית מאוד מאוד מגובשת, זה גם ממש חשוב כזה להרגיש את הדופק. כי אתה תמיד, בתור אסטרטג, הרבה פעמים אתה נכנס לאנשים עם פרויקטים שהם מחוץ לקומפורט זון שלהם. הם לא היו חושבים עליהם בעצמם, הם לא תכננו אותם בעצמם, זה לא דברים שהם בהכרח יזמו. הרבה פעמים זה קצת מגיע, זה עלול להתאפס כאילו זה מגיע כהנחתה. אוקיי? והחלק מההצלחה בתפקיד הזה היא שזה גם לגופו של עניין, גם שזה לא באמת יהיה הנחתה, גם באמת להקשיב לאנשים, לשמוע את הרעיונות שעולים מתוך השטח, אבל גם להגיד, וואלה, כאילו זה הכיוון שהחברה הולכת אליו. אנחנו הולכים לעשות דברים קצת אחרת, בוא תמצא את המקום שלך להשפיע, קח אחריות על חלק מהדבר הזה, תוביל אותו, וזה עובד לנו די טוב.
אבל אני רוצה לחדד את השאלה של סימונה. אתה היה בוגר משפטים. הרבה יוצאי משפטים נורא רוצים להיכנס לעולמות האלה של אסטרטגיה, רובם לא מצליחים. אז לא כל כך רק אסטרטגיה בסטארט-אפ, גם אסטרטגיה באופן כללי. מה הסקיל הייחודי שאתה צריך שיהיה לך בשביל להיות אסטרטג טוב? מה זה? אתה צריך יכולות מחקר, אתה צריך סבלנות, אתה צריך ראש אנליטי, כאילו תן לנו פה את הרשימה הדברים שאנשים יכולו להגיד, טוב, אין לי את הדברים האלה, לא מתאים לי, או בול זה יושב עליי, אני רק צריך להתאמץ יותר בשביל להיכנס למקום הזה. ואם יש הבדל בחברה מאשר ייעוץ, זאת אומרת, אנשים שאומרים, אני רוצה תפקיד אסטרטגי דווקא בחברה, וצריך איזשהו סקיל עוד נוסף, אז כאילו, שתף אותנו.
מבחינת תכונות אופי יש כמה דברים שהם באמת שונים מאוד מאורחי דין, לאנשים שהם בפונקציה של אסטרטגיה בחברה. כי זה מיינדסט אחר לגמרי. נניח, סתם בדוגמה, עורך דין, אני תמיד מצפה ממנו להיות פסימי. כשהוא עובר על הסכם, הוא שואל את עצמו מה משתבש, אוקיי? כשהוא תמיד חושב על תביעות בראש, תמיד רוצה לחסות אותך שתהיה באפס סיכון. ובתור אסטרטג, בתור מישהו שמוביל מהלכי growth וביזנס initiatives ודברים גדולים, אתה לא יכול להיות במיינדסט פסימי. כי אתה לא יכול להגיד, שמע, זה לא יעבוד, מי יזרום איתנו, מה נעשה? זה לא עובד ככה. אז אתה חייב להכניס לעצמך טיפ-טיפה אופטימיות באופי, שזה בכלל נראה לי טוב בהרבה מאוד תפקידים, חוץ מעורכי דין. אז זה הדבר אחד שחייבים לצאת ממנו. שתיים, זה באמת צריך תכונת אופי של... גם, זה כאילו זה חוזר לנקודה הזאת של ג'רנליסטים מול נישה. עורכי דין עם הרבה פעמים נישה. זה אני עורך דין לענייני עבודה, לענייני מיסוי בינלאומי.
כן, אבל לא מדברת ספציפית עורכי דין, גם כלכלנים, זאת אומרת, זה תפקיד שהוא מאוד מבוקש, אז לא, בלי להתמקד ספציפית עורכי דין, אלא באמת מה הדברים הספציפיים בתפקיד, כי אין מה לעשות למשרדי אסטרטגיה מאוד קשה להתקבל, לתפקידי אסטרטגיה מאוד קשה להתקבל, אז מה, what is it, כאילו ש...
אז יש כאן שני מסלולים, אוקיי? ואני, אמיתי, לא מכיר ממש מסלולים אחרים, אוקיי? אז יש מסלול אחד שהוא הארוך והמפרך, שהלכת לעבוד בחברת ייעוץ אסטרטגי, יש בארץ חברות נהדרות. זאת אומרת, יש את הבינלאומיות, יש את מקינזי, BCG, Strategy End, ויש חברות ישראליות נהדרות. טאסק, שלדור כמובן, לדעתי טפן גם הם חברה סבבה. ואז אחרי שאתה עושה שם 3-4 שנים, אתה סחורה מבוקשת בשוק. יהיה בסדר. קשה מאוד להתקבל לשם. אני זוכר שאני, אני כשרציתי לעשות את המעבר הזה, התכוננתי לראיונות משהו כמו 4 חודשים, כל יום שעה.
אני לא התקבלתי למקינזי ו-BCG.
גם אני לא.
אבל לא התכוננתי גם 4 חודשים לשעה ביום.
אז הדגשת פה משהו, התמדה וחרדורי מוטיבציה.
לפני כמה שנים, המון חברים, כשעוד עבדתי בשלדור, הרבה היו מתייעצים איתי על איך להיכנס לחברות האלה. ויש כמה גישות, ואני, ממש מהניסיון שלי ואנשים שראיתי בתהליכי המיון, התשובה היא חד משמעית להתאמן. זאת אומרת, הצורה שבה ניגשים לענות לשאלות ולהתמודד עם רעיונות לחברות ייעוץ, היא להתכונן לזה המון. יש תעשייה שלמה, לא כולם בארץ מכירים את זה לעומק, אבל יש תעשייה שלמה של, בארצות הברית זה כאילו, יש ספרים וקורסים, וזה ממש כאילו, זה ברמה הסופית. ואני, החבר'ה שלי, שאני עבדתי איתם על זה, כל מי שלקח את עצמו ברצינות, והתכונן לזה חודשים מראש, ועשה 20 או 40 רעיונות דמה, מצאו, באחת החברות האלה מצאו משרה. היו הרבה חבר'ה שאמרו, שמה, לא משהו זה, אני פשוט לא יכול כרגע להקדיש את הזמן, בוא ננסה, יזרום, יעבוד, לא יעבוד, ואז נצליח להתקבל. שם הסטטיסטיקה הייתה די חד משמעית. מי שלא יתכונן, לא יתקבל.
אבל זה must? כאילו, אני מנסה להבין אם אתה נותן דגש על החברות אסטרטגיות, כי מבחינתך זה הדרך להיות אסטרטג בחברה?
יש עוד דרך, שהיא יותר, היא פחות סטרקצ'רד.
יותר פשוטה?
היא פחות סטרקצ'רד. היא קצת יותר מזל, וזה לצמוח בתוך...
להכיר את המנכ״ל.
להתחתן עם... סתם. זה לצמוח בתוך חברה שהיא קצת יותר established מבחינת הצורה שבה היא מסתכלת על אסטרטגיה. כי תראי, אני ב-One Hour Translation, אנחנו חברה קטנה יחסית. אני הפונקציית אסטרטגיה היחידה, תחתיי לא יצמח עוד אסטרטג. אוקיי? יש חברות בשוק הישראלי, אמדוקס היא חברה כזו, נושא פייבר נהיית חברה כזו, פיוניר, חברת הפיימנטס היא חברה כזו, שכבר יש להם מחלקות אסטרטגיה שהן מובנות ויש שם מתודולוגיות והן עובדות, ושם עם קצת מזל, מתוך הארגון אתה יכול לעבור אליהם בתפקיד יחסית זוטר, גם אין לך הרבה מאוד ניסיון, ולצמוח בתוכן.
טוב, אבל הסברת לי מאוד, אבל לא הסברת לי מה היכולות, התכונות אופי או היכולות, מעבר ללמוד ולהתכונן ולעשות את הרגילים. התכונות אופי, מה, להיות בן אדם חוקר, להיות בן אדם סקרן, להיות בן אדם אנליטי, להיות בן אדם של אנשים, מה יש שם?
All of the above, כן. זה הרבה מאוד אנליזה, זה הרבה סקרנות, כי אתה חייב כל הזמן להיות עם האוזניים בחוץ וללמוד מה קורה בשוק ומה, ולזהות מגמות ודפוסים. אבל זה הרבה מאוד מתודולוגיה ואנליטיות. זאת זאת אומרת, כשמצפים ממך, כשזורקים אליך משהו, לא מצפים לתשובה, כן, זה נשמע לי מגניב, או וואו, זה נשמע לי רעיון פצצה. מצפים בתהליך, להגיד סבבה, אז בוא נסתכל על זה, נחלק את זה לשלושה חלקים, בוא נדבר עם כמה לקוחות, בוא נעשה סייזינג, בוא נראה מי המתחרים, בוא נבין איפה אנחנו עומדים מולה, מה אנחנו יכולים לחדש, האם אני יכול לעשות יותר בזול, יותר מהר, איכותי יותר. מצפים לראות איזשהו תהליך.
אז אתה אומר, יש פה הרבה דגש על מתודולוגיה, ואי אפשר לדלג על זה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא אני היום מעצב, ובא לי לעבור לאסטרטגיה, ושלום אני פה, אלא באמת יש פה מתודולוגיה שצריך ללמוד איך לעשות את הניתוחים האלה.
מה האתגר הכי גדול בתפקיד הזה בעצם? שאתה חווה היום, או חווית בעבר, אבל...
יש משהו שצריך להבין אותו, שקשור לציר הזמן. אוקיי, כאסטרטג, היכולת שלך להשפיע על התוצאות של החודש, הן מאוד קטנות. אוקיי, אתה רוצה, יש פונקציות בחברה שיכולות, לא יודע, מי שמנהלת לנו את ה-PPC, תגדיל לה את התקציב, תוך יומיים המספרים יתחילו לעלות והכל יהיה בסדר. כאסטרטג, קבועי הזמן שאתה עובד בהם הם מאוד שונים. אתה חושב, כאילו, 4 חודשים, 0.5 שנה קדימה, ושם צריך להיות מאוד מאוד יציב, כדי להמשיך לסמן לעצמך את המטרה וללכת אליה, ומצד שני אתה גם לא רוצה להיות מקובע. אז מין לחץ כזה שאתה תמיד צריך כזה, שיהיה לך מטרה בראש, אבל איזשהו מרחב גמישות כזה ללכת ימינה שמאלה. אני חושב שזה משהו שהוא צריך לדעת לנהל אותו, גם בתיאום ציפיות מול אנשים שאתה עובד איתם, במחת איך אתה מציב לעצמך יעדים, כי יש הרבה מאוד אנשים שהיעדים שלהם הם מדידים, הם KPIs, הם מספרים לשבוע, כן, לחודש.
זה בדיוק גם הייתה אחת השאלות.
מה זה?
כאילו באמת על מה נמדדי, כמו שאמרת, האם מה-PPC יש לה בדיוק על מה היא נמדדת, כאילו. אז אצלך זה אתה קובע עצמך, זה יורד מהמנכ״ל, זה תהליכים שרוצים להוביל עד סוף שנה, ואז לראות פשוט אם הגעתם למימוש או שאתם ב-POC עדיין, כאילו זה הרמת KPIs כזה שמדברים עליה בתפקידים כאלה?
כן, אז לי יש מיקס, כמו כל דבר. אז אני ביוזמות שדיברנו עליהן, היוזמות שהן מתוך החברה, אני מגדיר יעדים שהם הרבה יותר מספריים, זאת אומרת, מספר הלידים או מספר האופרטוניטיז שאנחנו רוצים להגיע אליהם, וממש יעדים ברווניוז לאורך זמן. אבל יש דברים שהם יותר רכים. יש שותפויות שאני יכול לעבוד עליהן עכשיו 2-3 חודשים, ואז פתאום השותף קורא אצלו משהו, אוקיי? מנהל בצד שלו מתחלף, והסיפור קצת נתקע לאיזה חודש, אוקיי? יש איזשהו פריז. אז המדידה של זה היא קשה. היא קשה.
לאן אפשר להתקדם מהתפקיד הזה שלך?
נשמע שהכל קשה בתפקיד.
כן, נשמע תפקיד מאוד קשה.
ההגעה אליו, התפקיד, המדידה, מקיצר, עזבו.
לא, אבל זה גם כיף גדול. בתכלס, אני מת על זה. זה ממש כאילו, אני מרגיש היום שאני ממש בדרים ג'וב שלי, כאילו אני ממש 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 נהנה. לא דיברנו המון על 1 hour, אבל כאילו כחברה אנחנו עושים, זה רכבת הרים מטורפת. אנחנו החלפנו, לדעתי, תוך שנה איזה 30-40% מהעובדים של החברה, עברנו משרדים, אנחנו הולכים לגייס עוד כסף, הולכים לעשות ריברנדינג, יש כאילו, קורים מיליון דברים, וזה ממש מגניב להיות באמצע של הדבר הזה, ויחד עם המנכ״ל, לקחת חלק בכזה תהליך, אז ממש כאילו, אני ממש ממש במקום טוב. אני אגיד כאילו קודם כל ברמה האישית, אני בפעם הראשונה, בקריירה, לא חושב על המקום הבא. ממש כאילו טוב לי. אני תמיד כזה, תמיד חשבתי מה אני אעשה, ורציתי לעבור, וברמה האישית עכשיו אני לא כזה.
לא, אבל ממה שאתה מכיר גם, מה מקבילים שלך, לאן הם התפתחו, מה הם עשו, הם הקימו חברות משלהם, או שהם הלכו פשוט להיות התפקיד הזה, נגיד, בחברה גדולה יותר, עם יותר אחריות ועם צוות וכזה.
האמת שזה אחלה שאלה. רוב האנשים שאני מכיר, הקולגות שלי לצורך העניין, משלדור, שהתחילו איתי באותו זמן, והם עדיין עובדים בתפקידי אסטרטגיה, הם מאוד אוהבים את הפונקציה הזו, ונשארים בה. ואני חושב שזה... זה פשוט הזדמנות כזאת שקיבלנו בקריירה שלנו, ואנחנו לא כזה מהר מבטרים עליה. יש כאלה שהלכו גם לכיוון היותר יזמי, ויש כאלה שהלכו דווקא לכיוון היותר ג'נרל מנג'מנט, בחברות שהם התחילו בהם כאסטרטגי. זאת אומרת, התחילו כאסטרטג, עבדו 2, מכירים את כולם, אוהבים אותם, ואז אמרו, יאללה, עכשיו אני רוצה לנהל איזשהו ביזנס יונט, עכשיו אני רוצה לנהל איזשהו חלק מהאופרציה. אני באופן אישי חושב שאני יותר בצד של האסטרטגיה, לא נראה לי שאני אזוז כל כך מהר.
אם דיברנו קצת על המעבר מחברות ייעוץ לסטארט-אפים, תפקידים ראשונים של אסטרטגיה בסטארט-אפים, מה רמות שכר שאתה מכיר?
אני אגיד לך מה, זה בדרך כלל כשמגייסים לתפקיד אסטרטג, זה בדרך כלל בשלב די מבוגר בחיי הסטארט-אפ. זאת אומרת, זה לא העובד הראשון שאתה סוחר וגם לא, גם לא העשירי. ולכן, בדרך כלל, אם מסתכלים רק על הסטינג, כן, רק על הנסיבות שמובילות לאירוע הזה, אז זה בדרך כלל זו כבר חברה גדולה, בדרך כלל היא כבר הצליחה, כבר צמחה מספיק, ובדרך כלל, כמו שאמרתי קודם, היא גם מחפשת מישהו מנוסה ולא ג'וניור. אז בדרך כלל רמות השכר הן, הן בצד הגבוה, בטח למשרה שהיא לא טכנולוגית, אז אני לא יודע, כאילו, אני לא רוצה את חסר אחריות ולזרוק על מספרים ש... שיעשו לי צרות אחר כך בבית, אבל זה יחסית בצד הגבוה.
זה תפקיד שכאילו מתחיל בשכר בכיר יחסית, אתה אומר. ואתה בעצם כבר ענית לי על שאלה אחרת שרציתי שם, לא הספקתי, איזה חברות מגייסות לתפקידים האלה, זאת אומרת, באיזה שלב של החברה, אז אמרת בעצם חברה יחסית בוגרת, שהיא מזהה, שהגיעה לאיזשהו פיק שלה, והיא בעצם רוצה לראות איפה יש לה עוד הזדמנויות צמיחה, כאילו, זה מה שאני מבינה, נכון?
לגמרי, ואני יכול גם, אם נגיד, כאילו, עכשיו אנחנו במצב שהשוק רותח. זאת אומרת, מלא חברות שהן פצצה, כאילו שאני מסתכל עליהן ואני אומר, וואו, איזה חברה מדהימה שעושה מוצר מגניב, שהיא כבר כאילו צמחה, יש פרודקט מרקט פיט, היא כבר במצב טוב. הרבה חברות ישראליות בשלב הזה עכשיו מחפשות מנהלי אסטרטגיה, ואני רואה את זה בתור מישהו שכאילו צומח בתעשייה הזו יחד איתה, בעיניי זה ממש כזה מראה איזה שלב של התבגרות כזאת של השוק המקומי, שאנחנו כזה, אפשר לסרטט מין מסלול כזה של ההייטק הישראלי, מלהיות מרכז פיתוח של מייקרוסופט, שאין בו ביזנס בכלל, רק מתכנתים, לחברות שהן one trick pony כזה, לא יודע, Waze, שהיא אחלה חברה ואז נרכשה, ועכשיו אני, לפחות זו הקריאה שלי, אני רואה חברות שהן מנסות להיות יותר גדולות גם מ-Waze, שהן כבר רוצות להצליח בענק, להנפיק, לקנות חברות אחרות, וכאילו, אלה החברות ששם דווקא, ששם יש יותר ביקוש לאנשי אסטרטגיה, כי יש גם אתגרים שהם שונים, אתגרים של איך לצמוח מעבר לפיצ'ר הבסיסי, לפרודקט הבסיסי שהם פיתחו.
אז בגלל שאמרת שזה יותר משרות שככה מפה לאוזן, אתה אומר שאנשים שמחפשים את התפקידים האלה לפנות אליך, או איפה הם צריכים לחפש את התפקידים האלה, או לפנות ישירות לחברות, ולנסות את מזלם?
לעקוב אחרי ניר בטוויטר, קודם כל.
זה תמיד כיף, אבל כן,
תראו. דבר על אסטרטגיה.
אז תראו, יש משרות שמפורסמות, בטוח, צריך להילחם עליהן, בלינקדין, בכל הפלטפורמות האלה, באתרים של החברות, זה בטוח, אבל מה שאני למדתי זה שאתה חייב להשקיע בנטוורק שלך בצורה שאם מישהו יחשוב על זה, אז אתה תהיה אחד השמות שמדברים עליהם. וזה לדבר עם אנשים, וזה ללכת נניח, מה שאני עושה, אגב, וזה לא במטרה להשיג את הג'וב הבא, כי אני אמרתי לכם, אני מרוצה כאן, אבל אני כותב מלא בטוויטר, ורק מהטוויטר אני מקבל הצעות עבודה כאילו נונסטופ. ובטח בדבר הזה של אסטרטגיה, רוצים לראות את הצד שלך שחושב, את הצד שיודע לכתוב, את הצד שיודע להתבטא, אז מי שמתעניין בדברים האלה, ועובד יש לו איזו אמירה מעניינת על העולם, ועל ביזנס ועל טק, אני הייתי ממליץ לכתוב, להיות בקשר עם אנשים, לדבר, כאילו spread the word, ואני חושב שיש לזה, בטח בשוק שלנו, שהוא יחסית קטן, יש לזה אימפקט.
אנחנו הגענו לשלב השאלה המהירה, זה תפקיד יותר אנליטי או יותר אומני?
אנליטי.
ממשק הוא יותר עם אנשים או יותר עם מחשבים?
אנשים.
לחץ מתמיד או work-life balance?
חד משמעית לחץ מתמיד.
זה תפקיד שהוא יותר יזמי או יותר ביצועיסטי?
זה ממש באמצע.
באמצע, צריך שילוב, שילוב. גם אתה צריך להיות מופי יזמי, אבל גם יודעת בסוף להוריד את הדברים לקרקע. מעניין. וספר או פודקאסט או קהילה מומלצים למי שרוצה ככה להיכנס או לעולם בכלל, העולם האסטרטגיה באופן כללי, או ספציפית ממש לעבוד בעולם האסטרטגיה בסטארט-אפ?
תראה, אני מאוד אוהב פודקאסטים. אז, ויש לנו גם פודקאסטים ישראלים מצוינים. אז יש את גם חיות כיס, שהוא כזה לפעמים נוגע בעניינים של אסטרטגיה, גם 30 דקות או פחות של, של נבות, שהוא אחלה פודקאסט.
שהוא הבוס שלי והוא עוקב אחריך בטוויטר והוא אף עליך.
הוא מלך, הוא מלך. אני כן רוצה להגיד למי שמתעניין בתחום, יש לי איזה כאילו טריק שאני עושה, שסיפרו לי עליו גם בטוויטר, אגב, ששם קורה כל הקטע המעניין. הרבה פעמים, מה שאני אוהב לעשות זה לעקוב אחרי חברות שמעניינות אותי, ואז אני הולך, אני מוצא את את המנהלים הבכירים שם, ואז פשוט מחפש את השם שלהם בספוטיפיי, ורואה הם התערכו בכל מיני פרקים, ואז אתה מגיע לפודקאסטים שהם ממש משזועים, אבל פתאום מנהל ה-R&D של ספוטיפיי, עולה איזה פודקאסט שבחיים לא שמעתי עליו, ואז אני מתחיל כאילו הפוך, אני מתחיל כאילו על איזה חברה אני רוצה לשמוע, רעיון עם מי אני רוצה לשמוע, שאני לא תמיד יודע מי הוא מראש, אני יודע מה הפוזיציה שלו, ואז יש מלא תוכן ממש ממש מצוין, אז אני, זו פרקטיקה למי שככה מתעניין בחברות, זה מה שאני הייתי ממליץ לעשות.
טיפ מגניב, טיפ מגניב. יופי, ניר, תודה רבה, הגענו לסוף הזמן שלנו, היה מרתק.
ממש.
וואי, גם לי, היה כיף.
היה כיף. תודה רבה לך.
תמשיכו לעקוב אחרינו, ונשמח לשמוע על עוד תפקידים שתרצו לשמוע עליהם. נתראה בפרק הבא.
ביי ביי.